הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. בארצות הברית גוברת המחאה על מותו של ג'ורג' פלויד, גבר שחור שנחנק למוות על ידי שוטר במיניאפוליס. עד כה נרשמו אירועים אלימים ב-140 ערים ברחבי ארצות הברית ואף באירופה. הנשיא טראמפ מתקשה בינתיים להוריד את עוצמת הלהבות וממקד את האש ברשתות החברתיות. עם יובל דרור ועודד ירון נדבר על החלטת טוויטר לסמן ציוצים שקריים ואלימים של הנשיא ונשאל מדוע פייסבוק מסרבת לנקוט באותה גישה. עוד קודם לכן על האימות המחריף בין סין לארצות הברית. האם מדובר במעצמה שדועכת מול מעצמה שהתחזקה מהקורונה? נשאל את דפנה מאור, יוסי שיין וגליה לוי. הנה התחלנו. הבטיחות הדיפלומטית בין ארצות הברית לסין גוברת, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על הנושא הזה, איך עומדת ישראל באמצע ומה קורה בין שתי המעצמות. שלום דפנה מאור.
שלום.
אז בוא נעשה קצת סדר, למה פתאום זה מתפרץ עכשיו?
אוקיי, התחלנו עם קורונה בתחילת השנה, סין הייתה מוקד המגפה, כל העולם הסתכל ואמר, לנו זה לא יכול לקרות, ואז גילה בדיוק את ההפך.
טוב, אז כל תיאוריות הקונספירציה, נשק ביולוגי, לא נשק ביולוגי, ניסויים, לא ניסויים, וזה הופץ, והטענות של טראמפ, כאילו הסינים אולי עשו את זה אפילו בכוונה.
בשלב מסוים שהקורונה מתחילה אולי להאט או לדעוך בארצות הברית, טראמפ נזכר לחמם את הגזרה מול סין. להזכירנו, לפני הקורונה נחתם הסכם ראשוני, הסכם סחר. בין ארצות הברית לסין, לאחר שנתיים של מלחמת סחר, הטלת מכסים הדדית. עכשיו, מה יש בעצם לטראמפ להרוויח פה?
טוב, כסף, כסף.
כסף, שנת בחירות. א', הוא זקוק לאויב שימושי, וסין משחקת את התפקיד הזה מבחינתו מצוין. דבר שני, קורונה, הוא פישל בצורה כל כך קשה בהכנה ובהתמודדות הראשונית, שלזרוק את האשמה ממנו ועלה זה בעצם המהלך הקלאסי שלו. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה שסין בעצם התמודדה כל כך טוב עם הקורונה, וארצות הברית נראית כמו מדינת עולם שלישי, עם מאות אלפים ואנשים שאין להם ביטוח בריאות ולא מטפלים בהם, ועכשיו יש להם גם מאומות על רקע גזעי, שסין משתמשת בהם כדי להראות לטראמפ. אתה רואה? אנחנו מדכאים את המאומות בהונג קונג, ואתם צוחקים עלינו, ואתה עכשיו צריך להתחבא בבית הלבן. תתחבא, תתחבא טוב.
בוא נוסיף למשוואה הזאת בבית את הונג קונג, אחרי הרבה זמן שאיזשהם מאומות שם, שדווקא שכחו יחסית, אבל פתאום ארצות הברית נזכרת להגיד שהממד של הונג קונג הוא לא כמו טריטוריה עצמאית כבר, כי סין ממש שולטת שם.
סין שינתה את החוק בעצם, באופן שנוטל את העצמאות המוגדרת קודם של הונג קונג.
נזכיר קולוניה בריטית שעברה לשלטון סין לפני כבר הרבה שנים, אבל כל הזמן האחיזה של סין מתהדקת שם.
נכון. בעצם האמריקאים עכשיו מתחילים להטיל גם סנקציות פיננסיות על סין בהקשר להונג קונג. זה בעצם לקחת צעדים לכיוון של ממלחמת סחר שבעצם שניהם שווים ונלחמים אחד בשני על דומיננטיות כלכלית עולמית. הם עוברים להתייחס אליה כאל מון סוג של איראן, אפשר להגיד. וזו כבר הסלמה.
נוסיף בשלב הזה לשיחה את פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום וברכה.
וגם גליה לוי, חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
שלום.
בואו תנסו להסביר לנו מה קורה פה ואיך ישראל נכנסת באמצע.
תראה, קודם כל אני שומע את התיאור, התיאור צריך גם תראה מאיפה לוקחים את זה. לפי התיאור שאתה שומע, זה כאילו יש פה בעיה של טראמפ. יש בעיה סינית קשה. הסינית והאמריקאים עומדים כשתי המעצמות בעולם. מעצמה אחת שהיא מעצמה אוטוריטרית, שהולכת ומתפתחת כמעצמה אוטוריטרית בעלת עוצמה. מעצמה אחרת, מעצמה דמוקרטית, שיש לה בעיות פנימיות קשות. יש לה כמובן נשיא לא פשוט, אבל זה שני כתבים עצומים בתוך המערכת.
טוב, אחת צומחת לפחות עד הקורונה, ואחת צדועכת, אפשר להגיד.
היא לא דעכה, אבל יש לה כמובן בעיות מתמשכות. דווקא היא סגסגה עד לקורונה. עד לקורונה, עד נובמבר, היה לנו תוצאות טובות, אבל כרגע אנחנו נמצאים במשבר גדול. משבר הסחר הוא נושא אחד. המשבר של אופי המשטרים הוא נושא אחר, וכל ה-State Department שעובדים ממש רציני, וזה אני אומר לך את זה באופן, זה הנושא. הנושא הוא מה קורה עם הסינים. עכשיו, נושא הסחר הוא נושא שמתלבש כמובן על הקורונה גם בתוך הדבר הזה. מה שהוא קורא The Chinese Virus, זה ברור שכמובן טראמפ אולי מקצין בלשון, אבל הסינים בהסתרה מוחלטת, בתפיסה שכל העיתונות האמריקאית, זה לא משנה אם אתה דמוקרט או ליברל או פרוגרסיב, יודע שהסינים הסתירו הרבה דברים בתוך הדבר הזה, ועכשיו הם מתפארים בדרך שהם השתמשו בזה. אז כמובן נוצרו גם הרבה חשדות. החשדות לא היו רק בארצות הברית, הם גם הופצו על ידי הצרפתים, על ידי מקומות אחרים באירופה שחשדו, כולל הגרמנים. זאת אומרת, יש פה שאלה מאוד גדולה לגבי תפקידה של סין בתוך המערכת הזאת לגבי הקורונה. וכמובן, כרגע אנחנו נכנסים לפאזה השלישית שעליה דיברת, זה מה שהסינים עושים בהונג קונג. כאן נכנסת המשוואה, כמו שאתה הזכרת, על פי ההסכם שהונג קונג עברה לידי הסינים ב-1997, תוכנן ש-50 שנה לא תהיה מעורבות סינית מסוימת, אלא ישמרו על האוטונומיה, ישמרו על חירויות וכן הלאה.
אז למה הסינים מזדרזו?
הסינים מזדרזים, הסינים כל הזמן מנסים לחטוף עוד ועוד כוחות, ואחרי המהומות שהיו שם בתקופות האחרונות והמחאות, הסינים מצאים נקודות אחיזה והם לא מרפים, כי הם אומרים, אנחנו נתפוס עכשיו וזה מה שיהיה. אני לא רוצה לקחת עוד זמן, אבל ברור שהסין הפכה לגמרי למדינה אוטוריטרית, עם מנהיג לכל החיים. צריך להבין את המשוואה הזאת בקצב יותר רחב, ואנחנו כמובן בתווך בין הידידה הגדולה שלנו לבין מעצמה הגדולה שעולה, ואנחנו מה שנקרא הפרטנרית של הסחר הגדולה ביותר שלנו.
קודם כל צריך לזכור שמדובר כאן הרבה לפני הקורונה. מדובר פה במלחמה גדולה, הרבה מעבר למלחמת סחר בין סין לארצות הברית. אנחנו מדברים פה על מלחמה, על טכנולוגיה עתידית, על קביעת הסטנדרטים הבינלאומיים בעתיד. ותחת המסגור הזה של השליטה בהגמוניה העולמית, זה המסגור שבו אנחנו עובדים, זה דבר ראשון. דבר שני, ארצות הברית עברה שינוי דרסטי בתפיסה שלה. אם רק ב-2017, באסטרטגיית הביטחון הלאומית, היא פרסמה שסין היא יריבה, ממש לאחרונה היא פרסמה גישה חדשה, שבה היא מסמנת את סין כמשהו הרבה יותר גדול מזה, כאויב אידיאולוגי לארצות הברית, שזה חשוב מאוד, והיא מסמנת לא את סין, אלא ספציפית היא מסמנת את המפלגה הקומוניסטית, שזה חשוב מאוד, זה הבדל עצום בין סין לבין המפלגה הקומוניסטית בפרט.
זה קצת חזרה לימי המלחמה הקרה, עוד פעם הגוש הקפיטליסטי מול הגוש הקומוניסטי.
על פניו כן, למרות שאנחנו לא במלחמה קרה, מכיוון שארצות הברית וסין כל כך מחוברות ביניהם כלכלית, שאין להם שום סיכוי להיפרד בכלל, וזה...
זאת גם עכשיו בימי הקורונה, את לא חושבת שיהיה מלחמת הסחר תידרדר להפרדה? כל מדינה תלך לדרכה?
אני חושבת שלמרות הרטוריקה מאוד מאוד קיצונית, זה יהיה מאוד מאוד קשה לביצוע באופן מעשי. זה דבר חשוב. דבר נוסף, לגבי הונג קונג, אמרתי כאן נכון שמדובר בקולוניה בריטית, רק צריך לזכור שלפני כן היא הייתה טריטוריה סינית. כל הכבוד לבריטים, הבריטים לקחו את הונג קונג כחלק מהסכמי מלחמת האופיום ופתחו את 100 שנות השפלה. עבור סין, הונג קונג היא סינית לחלוטין. הונג קונג מעולם, אגב, לא הייתה מדינה עצמאית דמוקרטית, זו מין טעות ותפיסתית בכלל שחושבים עליה. עבור סין, הונג קונג היא שטח סיני לכל דבר, ומדובר בטריטוריה סינית, שקיבלה סוג של אוטונומיה זמנית, הממשל המקומי היה צריך, ואני, סליחה שאני מדבררת את הסינים כרגע, כן, אבל צריך להציג גם את הצד השני. עבורם מדובר במחוז או עיר שזמנית קיבל אוטונומיה, והיה צריך להקים חוקה, והיה צריך לדאוג לביטחון הלאומי. להונג קונג אין צבא משל עצמה, היא לא יכולה לדאוג לביטחון הלאומי שלה, זה התפקיד של סין בהסכם בינה לבין הבריטים. ולכן, אם הונג קונג לא מסוגלת לעשות את זה, אז סין עושה את זה. והגישו הצעת חוק ומתקדמים איתה. עבור טראמפ זה תירוץ בלבד. עוד תירוץ להשתלח בסין, עוד תירוץ לאויב המשותף, כפי שדפנה אמרה פה, וצריך לזכור שזה נקודה חשובה מאוד, מכיוון שזה לא סתם אויב משותף עבורו. זה אויב משותף שהדמוקרטים לא יכולים להציב לו אלטרנטיבה, מכיוון שגם הם חושבים כמוהו.
זאת אומרת, הסין זה אויב משותף משני הצדדים של
המפה הפוליטית. בדיוק, ואז ככלי לבחירות, אין להם שום יכולת עכשיו לבוא ולהציג אלטרנטיבה, ואנחנו היינו עושים את זה אחרת. כי גם הם היו עושים בדיוק.
וזה לא רק, זה לא רק, תראה, זה לא, הנושא האמריקאי, כל הזמן מצבים אמריקאים. האוסטרלים רואים בסינים היום כמעצמה אויבת. שים למה שקרה באוסטרליה עכשיו. הסינים מאיימים על האוסטרלים, מאיימים על האוניברסיטאות. כל ביקורת בתוך האוניברסיטאות בסין, יש תחושה שהסינים, ההתעצמות שלהם מבחינת היכולת שלהם לשים אולי סנקציות או לאיים, הופכת גדולה גדולה יותר ומאיימים על המערכת הזה. גם על המערכת הבינלאומית. בסטייט דיפארטמנט, בפוליסי פלנינג, כולם מבינים שסין היום הפכה להיות לבריונית במערכת הזאת. וככה הם רואים את הדבר הזה. עכשיו, זה כמובן, יש גם טמפרמנטים פה. עכשיו, סין אולי חשה בחולשות היחסיות האמריקאיות, ומנצלת אותן. העובדה של לבוא ולומר שהונג קונג תמיד הייתה חלק מסין, ברור, אף אחד לא מערער את זה, אבל היו הסכמים. ההסכמים היו ל-50 שנה עד 2047, והסינים לא מכבדים את ההסכמים כרגע, והדבר הזה מעורר דאגה גדולה מאוד, פומפאו, שהוא בהחלט האדם שמוביל את הדברים האלה, בהחלט מאוד מודאגים האמריקאים, במערכת היחסים היותר רחבה הזאת, שהיא מאפיינת את שתי המעצמות האלה.
מנקודת מבט כלכלית, הונג קונג הייתה מאוד חשובה לסין, ועכשיו הרבה פחות, ואתה שאלת קודם, למה עכשיו בעצם, מה הסינים נזכרו לספח, להשתלט? לא רק שהונג קונג פחות חשובה להם כמרכז פיננסי עולמי וכמרכז סחר, איזשהו נמל סחר שלהם, הם גם מעוניינים למצב ערים אחרות אצלם.
בתוך סין עצמה.
בתוך סין עצמה, ובעצם הם יכולים גם להרשות לעצמם, וגם מעוניינים בעצם להדיר את מי שהם כבר שולטים בו ונהנים ממנו. וזו הזדמנות בשבילם.
בוא נדבר קצת על ישראל. הלחץ האמריקאי על ישראל גובר. בהתחלה היה לחץ אמריקאי על בריטניה. לא לאמץ טכנולוגיות סיניות אחר כך על ישראל. גם בנושא הנמלים בישראל יש לחץ לא להכניס את הסינים. גם בנושא מתקני התפלה. מה ארצות הברית רוצה מישראל? ולמה ישראל צריכה בסוף לבחור בצד של ארצות הברית?
קודם כל, לא בטוחה שארצות הברית רוצה רק מישראל. ארצות הברית רוצה מכל בעלות בריתה, הצהרה מאוד ברורה, אנטי-סינית. לקדם את הנרטיב שלה. כן היה לנו את העניין הזה של המכרז של סורק 2 כרגע, כן היה לנו את נמל חיפה לפני כמה זמן, שגם הוא לא היה כל כך רלוונטי, אבל העלו אותו בתקשורת כאילו, כן?
אבל חלק גדול מהזמן בפגישה של פומפאו נתניהו, מדברים על סין ואיך ישראל צריכה לסגור את השער.
נכון, ואני חושבת שכל הסיפור של סורק 2 היה טסט קייס לוועדה לפיקוח השקעות החדשה שהוקמה. האמריקאים מבינים שישראל הקימה ועדה כדי להקים ועדה, ולא כדי שהיא באמת תפעל, והם רצו לגרום לישראל להפעיל את הוועדה הזאת, ולהראות אותה בפעילותה, ולהבהיר שלא מספיק רק להקים ועדה, אלא גם צריך באמת לעבוד, ולחשוב, ולדון, ולעשות דיון ענייני. בפועל, מסיבות כאלה ואחרות, כנראה כלכליות, לא הסינים זכו, צריך לזכור שזה רק פרק א', יש לנו עוד מעט את המכרז הרמת חובב, תחנת כוח, גם שם החברה הסינית מתחרה, ואפילו היו עוד כמה.
מה החשש במתקן התפלה שהסינים יהיו מעורבים, האם יעצרו פה את המים?
החשש הוא קודם כל בשליטה מתשתית אסטרטגית קודם כל, זה אחד. וראינו מה האיראנים עשו לא מזמן. זה דבר ראשון. דבר
טוב,
שני...
בין ישראל לסין יש יחסים דיפלומטיים, יחסים טובים.
תראה, המערכת הזאת היא מערכת שהיא כל הזמן בתנועה. יש פה שתי מעצמות, ישראל נזתה ונבטה לא רע בין שתי המעצמות האלה, וכל הזמן נכנסה בתווך. ברור שסין היא לא בעלת ברית היסטורית, והיא גם לא תהיה בעלת ברית הגנה, אלא היא באמת נכס ישראלי שאתה יכול להשקיע בו, והישראלים וכן הלאה, ואיך אתה מפתח את הדברים האלה?
אפשר לקנות אופנה ואלקטרוניקה.
אתה יכול לקנות הרבה, ואתה יכול לקבל, ואתה יכול לפתח הרבה דברים. השאלה, מתי מתחיל החיכוך בין השניים, ואיך אתה מסתבר כמו שאתה אומר? כאשר באמת מעצמה אחת תופסת את השנייה כעוינת, אז כמובן בעלות הברית נלכדות באמצע, והשאלה היא למי הן יותר נאמנות. הנאמנות שלנו לארצות הברית היא בלתי מעורערת, אבל בו בזמן אנחנו מבינים, וארצות הברית גם מבינה, כמו ששמענו, שהסחר הזה לא ייפסק. אז עכשיו השאלה, איך אתה מנתב את שני הדברים האלה? כמה אתה מראה אהדה, או כמה אתה מסתבך במאבק האידיאולוגי הזה? יש פה מלכוד שהוא לא עומד להסתיים בקרוב, המים הסוערים האלה הם מים מאוד מאוד לא פשוטים עבורנו, והשאלה מה הם דרישות הממשל? זה היה בזמן ממשל אובמה, זה ממשיך בממשל טראמפ עם טמפרמנט אחר, שהשתנה, כפי שגם שמענו, בתחילת הממשל, ועכשיו לאור החמרת היחסים.
דפנה, בוא נדבר קצת על כלכלה ומספרים. אז הכלכלה הסינית אמרנו קצת צנחה, אבל זה מנוע הצמיחה של העולם, אז אי אפשר לנתק את סין מהעולם, או שזה כן משהו שיכול לקרות?
אי אפשר. מאז מתחילת העולם השנייה נבנתה מערכת סחר גלובלית משולבת, שסין בעצם תרמה לה, אני חושבת, את הפוש הגדול ב-30 השנים האחרונות.
אבל כן מדברים עכשיו על כן של סוג של עצירת הגלובליזציה, או לפחות איזו הגבלה שלה.
מטוטלת שנעה, ולטענת חלק מהעולם נעה יותר מדי רחוק, מדברים על regionalization, שזה הסתמכות על ספקים יותר באזור שלך. הקורונה דרך אגב נכנסה לסיפור הזה, בואו ניקח את דוגמה הזה, תאגיד רב-לאומי אמריקאי שרוצה עכשיו לייצר במקסיקו במקום בסין. מה הם מגלים בקורונה? שמקסיקו לא יודעת להתמודד עם קורונה, יש שם בלגן, רטוריקה בעייתית, אי אפשר לסמוך עליהם, על הסינים אפשר לסמוך, הם טיפלו טוב בקורונה.
טוב, אבל אמריקאים אומרים, דונלד טראמפ אומר, אפל, תביאו את המכשירים, תייצרו את האייפון פה בארצות הברית.
טוב, אנחנו יודעים שזה לא הכי מעשי בעולם. כרגע בארצות הברית 40 מיליון מפוטרים חדשים, מיליונים, אם לא עשרות מיליונים מתוכם, לא יחזרו וימצאו עבודה. עבודות ייצור, כדי שאייפון יעלה כמו שהוא עולה, או חולצה, או ראית, או מה שזה לא יהיה, צריך לשלם לפועלים אמריקאים הרבה פחות ממה שהם מסתכרים עכשיו, אם בכלל. מדברים על אופציות אחרות, על מיתון של התלות בסין. הקורונה יררה את שרשרות ההספקה הבינלאומיות. כל מי שתלוי רק בסין, פתאום גילה שהוא לא יכול להביא מסין, למשל. אז אתה צריך לפזר את הביצים ולא לשים אותם בסל אחד, וזה מאוד הגיוני. סין צברה כוח שהוא מופרז מבחינת כל המעצמות האחרות וכל המדינות האחרות. התלות היתרה בה נחשפה. עכשיו השאלה היא כמה אחורה ייקחו את זה. לפרק את כל מערכת הסחר הגלובלית אי אפשר. שוב, אנחנו תלויים בסין. אם אתה מייצר מקומית, המחירים יעלו, תהיה אינפלציה, אנשים לא יכולו לממן, רמת החיים בעולם תרד. אז זו דוגמה אחת רק מיני רבות, למה צריך את סין עדיין. זה לא היה תקלה, זה לא איזה מכה קטנה בכנף הכלכלה שלה, מדובר על היעטה של בערך חצי או אפילו יותר בצמיחה. היא תצמח חיובית השנה, אבל שוב, בהתחשב בגודל האוכלוסייה, זו מכה מאוד קשה עבורה. אם מסתכל על אירופה, ארצות הברית, ישראל ומדינות אחרות, אנחנו נקבל צמיחה שלילית של עד מינוס 10%,
תלוי... זאת אומרת, כל העולם הולך אחורה.
העולם הולך אחורה. סין היחידה שמתקדמת קדימה, אבל פשוט מאוד מאוד לאט.
כל מי שחושב שאי אפשר להתפוצץ דברים, כבר ראינו את זה בהיסטוריה, מתי שחשבת שזה כבר הכל תלוי וכולם זה, הסלמה יש לה דינמיקות משל עצמה, שהיא לא בשליטה. אני לא טוען שמיד יהיה פה חס וחלילה התנגשות בין גושית, אבל בהחלט יש מתחים שהם מגיעים לאיזה סף מסוים, והשאלה אנחנו לא יודעים לאן הוא יוביל. הרי כל הוויכוח עם הסינים, למשל, ששכחנו אותו, בכל הוויכוח שהיה לגבי האם שהסינים בנו, וכל הוויכוחים על הריתות ההגנה, ועם הקוראנים ופיליפינים, אף אחד לא מדבר על הדברים האלה. הם בהחלט ירדו. גם בנושא הסחר, הסינים התקפלו. אצל האמריקאים, לכאורה, התלות בסינית, אבל עדיין יש מאזני עוצמה מאוד גדולים.
טוב, דווקא במאזנים האלה, בגלל שהאירופה מתרחקת מארצות הברית, יכול
להיות שתפתם... היא לא מתרחקת בכלל. היא תלויה בה תלות מוחלטת. היא תלויה בה בכל הרמות, תלויה בה ברית הגנה. היא לא יכולה להתרחק. אין לה לאן ללכת לאירופה. לאן היא תלך? היא תלך
לסין?
היא לא יכולה להיות לסין, זה רחוק. מה הסין תעזור? היא תעזור לה מול הרוסים? מה היא תעזור לה?
תעזור בכסף, כמו שהיא עוזרת לאפריקה, תשתיות.
אז אני אומר, כולם, אני חושב, לחודים, כאילו בעידן טראמפ שמתרחקים. המוסדות לא מתרחקים, הערכים לא מתרחקים, הברית ההגנה לא התרחקה. יש מתחים. לכן אני אומר, זה דברים שבהחלט יכולים להוביל. והשאלה באמת, מתי איכשהו יאזנו את הדבר הזה? ראינו גם בהסכמי הסחר. אם יזרקו את אליבאבא מהסטוק מרקט בארצות הברית, או יזרקו את זה, האמריקאים עדיין שולטים בכל מיני תחומים. זה לא שהשריפות כרגע בשיקגו ובמיניאפוליס עוד לא שרפו את כל אמריקה, אני מקווה שגם לא ישרפו אותה, אתה יודע, לפעמים יש לאמריקה גם יצר התאבדותי כזה, כמו שאנחנו רואים, אבל המאזנים האלה הם בהחלט מאזנים שילכו והתגבשו להם, כמו שאנחנו רואים, ומצד שני, אני לא מאלה שתמיד מאמינים שהאקוויליבריום מגיע, צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעידן מאוד מאוד רגיש להתפרצויות כאלה. אנחנו נכנסים לשנת בחירות, הנושא הזה יהיה על סדר היום. סחר עם סין הוא דבר שקשור באמת לכל נושא שוק העבודה. איך הרטוריקה הזאת תהיה? האם אנחנו מאבדים מקומות עבודה לסין? האם אנחנו נכנעים לסין? כל הדברים האלה יהיו בתוך המערכות האלה. בוא נצפה לשינויים בתוך המסגרת הזאת.
יכול להיות שגם סין טיפסה על עץ גבוה מדי ועכשיו היא תצטרך לרדת?
אני חושבת שקודם כל טראמפ מאוד טוב לסין. אני חושבת שסין תשמח מאוד אם הוא ימשיך לעוד 4 שנים.
תסבירי, כי זה עוזר גם לסינים לראות את האויב שבחוץ?
קודם כל הוא אדם לא יציב. זאת אומרת, הרטוריקה שלו לא יציבה. הוא פתאום פורש מה-WHO.
ארגון הבריאות העולמי.
פתאום הוא זורק את ה-TPP, פתאום הוא יוצא עם איזושהי הצהרה. אירופה לא סומכת עליו, אף אחד לא סומך עליו. מדינות באסיה כבר מתחילות לחפש הסכמים כלכליים ואפילו ביטחוניים עם סין, כי הן מבינות שארצות הברית לא בטוח תבוא לעזרתן. הוא מערער את היציבות של המערכת הבינלאומית, כפי שהייתה נהוגה בארצות הברית עד הגעתו. והערעור הזה פועל לטובת סין, מכיוון שכאשר דונלד טראמפ עוזב את ארגון הבריאות העולמי, הסין תורמת $2 מיליארד לארגון הבריאות העולמי, ואומרת, תראו, בזמן שהוא עוזב אתכם וזורק אתכם להנחות, אני המושיעה הגדולה, אני באה ומצילה, זה מחזק את הנרטיב שלה. זה אחד. שתיים, הוא ביזנסמן. בשביל סין, ביזנסמן זה דבר נהדר. איש עסקים חושב לטווח קצר יחסית. ובכלל, בתפיסה הדמוקרטית, אנחנו חושבים לטווח קצר של בחירות. בסין לא חושבים לטווח קצר. בסין חושבים 50 שנה, 100 שנה קדימה. זו החשיבה שלהם. ולכן, טראמפ הוא אפיזודה חולפת, ובינו לבין הדמוקרטים.
וסין תישאר עוד 2,000 שנה.
ברור. בראייה שלהם בוודאי. יחד עם זאת, צריך לזכור שגם יפן חשבנו פעם שתהיה המעצמה שתחליף את ארצות הברית.
אנחנו רואים
קרה מה שקרה. קרה מה שקרה. אני לא חושבת שיפן וסין זה אותו דבר. לא ברות השוואה כל כך, לא בגודל ולא במשטר ולא ביכולת שלהם להניע את הכלכלה וכלל את הפעילות שלהם. יחד עם זאת, אי אפשר באמת...
הרעיון של indispensable nation, האומה שבלעדי אי אפשר, לא השתנה. סין היא לא אומה שבלעדי אי אפשר. ארצות הברית היא עדיין. השאלה כמה זמן יש לה יכולת לעמידה, אבל אין שום אומה אחרת שהיא indispensable בתוך הדבר הזה. יש המון דברים קשים בארצות הברית, אבל עדיין מבחינת היכולת ההתחדשות, ההי-טק, הדברים האלה, זה מנועי צמיחה עצומים של אמריקה שקיימים. זה לא אומר שהם יתפקדו היטב, זה לא אומר שטראמפ תורם להם כרגע. יש ויכוחים עצומים, המשבר הפוליטי עמוק באמריקה, אבל סין היא לא תחליף לכל הדברים האלה, היא תחליף לדברים אחרים, ולכן האימות הזה הוא כל הזמן שם.
דפנה, מילות סיכום שלך?
50 שנה לארצות הברית היה לבנות את העוצמה שיש לה כיום. ב-20 שנים האחרונות, אני חושבת שהמגמה התהפכה. ואנחנו רואים את סין ב-20 השנים הראשונות שהיו לארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. אז המגמה היא די ברורה, ואני חושבת שצריך להסתכל על דברים כמו השכלה וטכנולוגיה, וחדשנות ונכונות בעצם לעבוד גם טווח ארוך, כמו שגלי אמרה, וגם בשביל מי? בשביל כולם. אמנם סיני אוטוקרטיה, אבל ארצות הברית הפכה לפלוטוקרטיה שבאה לעשרות מיליון אנשים, אין אפילו ביטוח בריאות, הם יכולים למות ברחוב ואף אחד לא יעזור להם. כמובן במובן הסמלי. את המאומות של היום צריך לראות לא דרך פריזמה גזעית בלבד, אלא דרך פריזמה של מעמדות. לא רק שחורים מפגינים היום, אלא אנשים שלא יודעים מה יהיה העתיד שלהם. שההשכלה בארצות הברית הגבוהה עולה עשרות אלפי דולרים לאוניברסיטאות של המדינה, זה אומר שארצות הברית קוברת את העתיד האסטרטגי שלה בעוד שסין משקיעה מיליארדים על מיליארדים באוניברסיטאות, טכניון בנשמה, אוניברסיטה. הרמה של האקדמיה שמה מתחילה לזנב בארצות הברית, מובילים עליהם בכל מיני תחומים, החל מליטוש יעלומים שמובילים בעולם, ודרך בינה מלאכותית ותקשורת ודברים אחרים, בטח באימוץ של טכנולוגיות דיגיטליות. ולכן אני חושבת, האמריקאים נמצאים לפני סין, אבל הם נחלשים ומעטים, והסינים צוברים תאוצה.
דפנה מאור, גליה לוי ויוסי שיין, תודה רבה.
המון תודה.
תודה רבה.
עוד רגע יובל דרו ועודד ירון על טוויטר ופייסבוק, ועל ההחלטות שלהם בנוגע לנשיא טראמפ, אבל עוד קודם פרסומת קצרה.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא, ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה בעזרת קוד ההטבה POD30 באנגלית בהארץ COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
ועכשיו אנחנו למלחמה של ענקיות הטכנולוגיה, פייסבוק, טוויטר וגם דונלד טראמפ. שלום עודד ירון.
שלום, שלום.
שלום לדוקטור יובל דרור, המכלל המינהל.
אלן.
אז עודד, בוא תעשה לנו סדר, איך זה התחיל ומה קורה שם?
זה התחיל בזה שטראמפ כרגיל אומר מה שבא לו בטוויטר, אמת, לא אמת, פייק ניוז, לא פייק ניוז.
הרבה זמן הם החזיקו מעמד ולא עשו שום דבר, ואז הניו יורק טיימס מפרסמת מאחורי הקלעים, היו דיונים, פיתחו סוג של מנגנון וגם אנשים שיושבים מאחורה, אנשים אמרו בסוף השבוע דרינג 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 צריך להתעורר, והפעם מנכ"ל טוויטר מחליט להתעורר ולהתערב.
אכן, והוא לא חסם את טראמפ, הוא לא מחק לו ציוץ, הוא רק כתב אזהרה. שבציוץ הזה יש תוכן שעלול להסית לאלימות. מלחמה ארוכת השנים בין טראמפ לרשתות החברתיות הגיעה לסיעה. בהתחלה היה ציוץ שהוגדר כפייק ניוז של טראמפ, שטוויטר לראשונה התחילה להעלות לגביו השגות.
ציוץ שמדבר על זה שטראמפ כותב שההצבעות בדואר מביאות לזיופים בבחירות, בעוד שטראמפ עצמו בעבר הצביע בדואר, רבע מהאמריקאים מצביעים בדואר, ולא היו טענות כאלה בעבר.
בדיוק. אחר כך זה הסלים לציוץ שבו טראמפ בעצם חזר אחד לאחד על משהו שאמר איזה מושל או ראש עיר בשנות ה-60, כשמתחילים לבזוז, מתחילים לראות.
זה ביחס למאומות בארצות הברית, ופה היה כן. חשש לאלימות, ואז יובל, טוויטר מסמנת את זה ואומרת, פה יש בעיה לאלימות, וזה עוזר לטראמפ או מפריע לו?
זו שאלה פוליטית, האם המלחמה בטוויטר עוזרת לו? אני חושב שזה בעיקר השחת דעת, כפי שטראמפ נוהג לעשות, בכל פעם שיש איזשהו משהו שהוא קצת בעייתי עבורו, אז הוא מייצר איזשהו סיפור אחר כדי ליצור הסחת דעת. הוא אומר, הנה אתם רואים, הם נגדי, הם פה, הם שם, הוא מוציא צו. כן, בדיוק, מצנזרים אותי, חוסמים אותי, הצו שהוא הוציא הוא חסר משמעות, הסיפור הוא סיפור מטופש לחלוטין. האם זה יעזור לו בקרב בוחריו? אני מניח שכן. האם זה יגרום לזה שהוא יהיה נשיא ארצות הברית הבא? אני לא יודע.
עודד, בוא נדבר על הצו. פתאום טראמפ מזכיר שהוא צריך להתערב בנושא של חופש ביטוי ברשתות חברתיות, ועד כמה הרשתות יכולות לצנזר, ודווקא הולך לצעד השני שאומר שיש אחריות על הרשתות, והן צריכות להתערב, שזה לכאורה נגד האינטרס שלו עצמו, אבל כמובן זה משרת אותו.
זה לא לכאורה, זה ממש ממש פרדוקס בלתי נתפס. הוא דיבר ספציפית על סעיף 230. זה סעיף 230 בחוק בזמנו שנחקק ב-96, וכל החוק חוסל מהר מאוד על בתי המשפט, כי הוא בכלל היה חוק נגד פורנוגרפיה. והדבר שנותר ממנו זה סעיף 230, והסעיף הזה עליו בנוי האינטרנט, עליו בנוי הפייסבוק, עליו בנוי הטוויטר, עליו בנוי היוטיוב, הכל.
שאין להם אחריות על תוכן גולשים, מה שמתפרסם מתפרסם, רק אם מגיעה איזושהי הודעה, יש פה תוכן בעייתי, רק אז הם צריכות להתערב.
בדיוק. זה אפשר כל כך הרבה דברים ברשת, טראמפ חי על זה. הטרולים, הבוטים, כולם חיים על הדבר הזה, ובעיקר ענקיות הרשת. הם עושות מזה את הכסף, אחרים עושים מזה את ההון הפוליטי במקרה של טראמפ, עושים מזה גם כן קליינר עסקים במקרים אחרים, וזה מה שהפרדוקס, כי זה סעיף מאוד חשוב, ויש לו בעיות גדולות, ואני קראתי את הצו שהוא הוציא, ויש המשפטים שוואלה, גם אני מסכים איתם. נכון, טוויטר, פייסבוק, הם מאוד מאוד חזקות, והם לא פועלות כמו שצריך, נכון, הן חוסכות בכל דבר, אבל לתת לתינוק נעליו להיכנס בהם כי הם אמרו שמשהו אומר זה הסתה לאלימות, זאת הדרך הכי נוראית לטפל במשהו כזה.
בוא נדבר בדיוק בנקודה הזאת על ההשוואה בין טוויטר לפייסבוק. יובל, טוויטר לוקחת צד ומסמנת את הטוויטים האלה, ופייסבוק, מרק צוקרברג מתראיין לפוקס ניוז ואומר, אנחנו לא הולכים להתערב, זה דיון פוליטי, כל צד יכול לכתוב מה שהוא רוצה.
זה באמת דיון פוליטי, ובתוך הדיון הפוליטי הזה הוא תפס צד. צריך להבין שסעיף 230 לחוק התקשורת האמריקאי בעצם מטיל על הפלטפורמות אחריות. בניגוד לטענה שהוא מחייב אותם להיות ניטרליות, זה ממש לא הייתה כוונת החוק. כוונת החוק הייתה שאתרים מסוגם של פייסבוק וטוויטר ויוטיוב וכדומה, הם בתום לב, אבל בכוונה מלאה, ינסו למנוע ביטויים בעייתיים. והחלק המעניין הוא שגם לטוויטר וגם לפייסבוק יש מה שנקרא כללי הקהילה, שאנחנו מכירים אותם היטב, לפחות בשם העניין הזה, הגיידליינס, והם די דומים. וכאן מגיע ההבדל. ההבדל הוא שטוויטר החליטו סוף סוף לעשות משהו עם כללי הקהילה, ולהגיד רגע, הוא הנשיא, זה שהפך את טוויטר למגפון הגדול ביותר בהיסטוריה, הוא עובר על כללי הקהילה, ופייסבוק אומרים, כן, יכול להיות, אבל אנחנו מאמינים שמנהיגים פוליטיים, הם צריכים לקבל יחס VIP. אנחנו לא רוצים להתערב, שהאזרחים יחליטו. ובעצם ההחלטה להיות so-called ניטרלית היא החלטה פוליטית. זו לא החלטה אלגוריתמית, זו לא החלטה טכנולוגית, זו החלטה מוסרית, פוליטית, ובמובנים מסוימים גם כלכלית.
יש עכשיו מחאה בתוך פייסבוק, למשל ריין פריטס, שהוא מנהל הניוספיד בפייסבוק, בלילה מצייץ, מרק צוקרברג טועה, צריך להתערב, והוא אומר שהוא מחתים אנשים בתוך פייסבוק כדי להגיש להם עצומה שצריך להתערב בתוך פייסבוק. איך אתה מעריך שזה ייגמר או לאן זה יתקדם?
זה לא מפתיע אותי. תראה, עמק הסיליקון הוא מקום ליברלי במהותו.
בדיוק זו הטענה של צוקרברג, שכל הזמן כשהם דיברו על מה לעשות, תמיד הדמוקרטים משכו לצד הדמוקרטי והליברלי, והוא רצה גם לשרת את הרפובליקאים, ולכן גם נפגש עם הצד הרפובליקאי, וגם בחר באופציה שלו להתערב. כי כל פעם שהוא מתערב, זה לטובת הצד השני.
קשה לעשות פה את לוח התוצאות, ולהגיד מתי זה לטובתך ומתי זה לטובתי. אני חושב שמה שצריך לעשות זה לגדל עמוד שדרה. ולהגיד, זה עמוד השדרה שלי, אלה הם העקרונות שלי, ואני מיישם אותם ללא קשר לצד הפוליטי. אבל כאשר אתה מתחיל לנהל לוח תוצאות, אז אתה נכנס לבעיה.
צוקרברג אומר שעמוד השדרה שלו זה חופש הביטוי. הוא רוצה לאפשר לכולם להגיד מה שהם רוצים.
כן, אבל גם חופש הביטוי הוא לא נטול מגבלות, וגם הוא לא חופשי בצורה מוחלטת. אפילו בחוקה האמריקאית, אפילו בארצות הברית, לחופש הביטוי יש מגבלות. אני לא יודע אם אתה ראית, זה מסתובב ברשתות החברתיות, יש איזה מין הודעה של עיתונות, או כותרת של עיתון, שבה כתוב כאילו ציטוט של צוקרברג שאומר, אנחנו לא רוצים להתערב, אומר מרק צוקרברג, המתעלל הידוע בילדים. אז זאת אומרת, זה בדיוק העניין, כן? זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להתערב ולקבוע מה האמת, אז אין בעיה שעיתון יקרא לך צ'יילד מלסטר. זאת אומרת, צריך להיות כאן איזשהו גבול, וכאשר צוקרברג אומר, אני לא יודע, אני רק פלטפורמה, הוא קובע גבול, הוא מסמן גבול שבעצם אומר, everything goes, אפשר להגיד הכל, אנחנו לא מתערבים בשום דבר, והלא מתערבים הזה בשום דבר הוא בעייתי והוא מסוכן.
עודד, אנחנו צפויים לראות את זה גם בישראל, מתי שהוא מגיע טוויטר, תצנזר טוויטים של נתניהו או של פוליטיקאים אחרים, ופייסבוק, תאפשר להם להגיד מה שהם רוצים?
לטוויטר זה כך הרבה שנים לדעתי להתחיל להזיז את עצמם בישראל.
כי אין קורא עברית.
אני תוהה אם הם קוראים קורא אנגלית בדרך כלל. אבל פייסבוק, כבר ראינו שפייסבוק, ברגע שהשלטון בישראל לחץ עליהם, חוק הפייסבוק של ארדן ואיילת שקד הפך מיד לחוק הטוויטר, כי הנציגים שלהם ידעו לעשות את הקוטו שצריך כדי לגרום להם להתחבב על השלטון. הם מנהלים פוליטיקה מצוינת עם המון המון היבטים, מלובינג ודרך PR של תטילו עלינו רגולציה בבקשה, אבל אל תטילו, כי אנחנו נטיל את זה בעצמנו, אבל אנחנו נעשה את הרגולציה כמו שאנחנו רוצים, אבל לא בדיוק.
גם סביב הבחירות היו הרבה עניינים שהתערבו לצד הזה, התערבו לצד השני, ובעיקר נראו מאוד מבולבלים.
הם נראו מאוד מבולבלים, אבל בסופו של דבר יש להם מטרה אחת, וזה...
לעשות כסף.
לעשות כסף, ובשביל זה יש להם שתי תת מטרות. להוציא כמה שפחות על content moderation, על התשתיות של הדבר הזה. חוקים יכול להיות מפה עד הודעה חדשה. אם אין לך אנשים שעושים את זה כמו שצריך, זה לא משנה כמה חוקים יהיו לך. במקרה של טראמפ זה נורא פשוט, כי יש לך בן אדם אחד, אבל יש לך צבאות של אנשים, וזה לא חייב להיות בוטים, זה יכול להיות כל אחד שלרגע נכנס לפייסבוק או לטוויטר, ומפציץ כי ביבי קרא לו באפליקציה, או כי חבר שלו שלח לו, וואלה, תראה, תראה, תראה את זה, וואי, וואי, וואי. ואם לא מקיימים תשתית נורמלית כדי לעשות את זה, שום דבר לא יקרה.
אני אגב לא חושב שהשיקול הוא כלכלי, לא כלכלי במובן הזה, הוא כלכלי במובן הגדול של המילה. אנחנו לא רוצים להסתבך עם הרגולטור, אנחנו לא רוצים להסתבך עם פוליטיקאים. להסתבך עם פוליטיקאים זה עולה כסף. זה עולה כסף אחר כך לטפל בזה, בלוביסטים, בלהתנגד לחוקים, בחוקים שאחר כך אנחנו צריכים להיענות להם. אנחנו מוכנים להשקיע במודרטורים. מודרטורים עולים שקל וחצי. אנחנו נכניס אותם לאיזה חדר ונגיד, הנה, תראו, יש לנו 40 אלף מודרטורים. אנחנו לא רוצים להתעסק עם השלטון כמעט בשום מקום בעולם. ואני חושב שמהבחינה הזאת, זו ההחלטה שהם קיבלו.
אני מסכים עם זה, ועדיין, כדי לעשות מודרציה צריך אנושות בפנים. לא צריך אנשים, צריך אנושות. צריך מישהו שמסתכל, מישהו שקורא, מישהו שמנסה להבין את התוכן, את הקונטקסט. פייסבוק, אפילו אנשים שדוברים את השפות, הם בקושי מוכנים להשקיע בזה, אז כאילו, it's fucking dead.
יובל, הזכרנו את הליברלים בעמק הסיליקון, הזכרנו את טראמפ ואת המאבק שהולך כרגע. בוא תנסה לחזות לנו איפה זה ייגמר.
תראה, המהלך הזה של טראמפ הוא חסר משמעות. הצו הזה הוא קשקוש מקושקש, היכולת שלו באמת לשנות את סעיף 230 היא אפסית, פוליטית. אגב, צריך להגיד, אף אחד מהצדדים, לא הרפובליקאים ולא הדמוקרטים, אוהבים את הסעיף הזה. הדמוקרטים טוענים, הפלטפורמות לא עושות מספיק, הרפובליקאים טוענים, הם עושים יותר מדי, אף אחד לא אוהב את הסעיף הזה. אבל ללא קשר, הצו, כמו שאמרתי, הוא קשקוש. אני חושב שזה בעיקר השחת דעת, זה בעיקר ניסיון להגיד, תראו אותי, תוקפים אותי, תגנו עליי, תבואו לזה. זה ייגמר בלא כלום. ואני חושב שבתוך הדבר הזה, טוויטר דווקא עשתה את המהלך הנכון. כי מכיוון שאני מעריך שזה ייגמר בלא כלום, אז טוויטר הראתה עמוד שדרה, ופייסבוק בפעם המי יודע כמה הראתה שהדבר היחיד שמעניין אותה זה השורה התחתונה. אפילו עכשיו בעידן של הקורונה שאנחנו נכנסים למיתון, יש מלחמה בעמק הסיליקון על כישרונות. וכישרונות לא רוצים לעבוד בחברה שהיא חברה של דושבגס. אני כאילו אומר את זה הכי בוטה שאפשר.
כן, ואנחנו רואים ברשתות חברתיות, אנשים מפרסמים סטטוסים ואומרים, אני מתבייש שעבדתי בפייסבוק.
בדיוק, אני חושב שזה פוגע בתדמית של פייסבוק. לפייסבוק כבר יש בעיה, עוד מהסיפור של קיימברידג' אנליטיקה, עוד מהסיפור של בחירות 2016. אנשים לא רוצים לעבוד בחברות מהסוג הזה. ואני חושב שבסופו של דבר, האירוע הזה עשה לה שירות מאוד מאוד רע.
יובל דרור, עודד ירון, תודה.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן הפיקה, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.